שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק, ותודה שהצטרפתם אלינו. שמי לימור גרובר ואני מנהלת את קשרי המשקיעים של הקבוצה. יותר מוקדם היום פרסמנו את תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2020 וכמובן תוצאות השנה כולה, ואת הדוחות המלאים ניתן למצוא כמובן באתר הבורסה אבל גם באתר קשרי המשקיעים שלנו ב-ir.delek-group.com. מי שנמצאים איתי כאן היום מקבוצת דלק, מנכ"ל החברה עידן וואלט, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים תמיר פוליקר, ליאורה פרט לוין היועצת המשפטית שלנו, על הקו נמצא איתנו גם יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים. אנחנו נתחיל מדברי פתיחה של מנכ"ל הקבוצה. שימו לב, דברי הפתיחה ילוו במצגת קצרה שבמידה וטרם ראיתם, היא גם נמצאת באתר הבורסה והיא גם נמצאת באתר שלנו. כמובן שאנחנו נאמר את מספרי השקפים ככל שנעבור על המצגת. אני מזכירה, בשלב הזה כולכם נמצאים במצב ההזנה, וכמובן לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. כדי לקבל סיוע בזמן הוועידה, אפשר להקיש את הספרות כוכבית ואפס. כמובן, שיחת הוועידה הזו מוקלטת, יום רביעי, ה-31 במרץ 2021. לפני שאני מעבירה את השיחה למנכ"ל החברה, אני רוצה לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים ואו תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה בלבד. התוצאות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. רשות הדיבור מועברת כעת למנכ"ל החברה. עידן, בבקשה.
תודה רבה לימור. אז שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. מועדים לשמחה. אני מקווה שאתם הספקתם לעבור על הדוחות או לפחות על המצגת שהועלתה לפני שעה קלה לאתר הבורסה. בעצם עם פרסום הדוחות לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה, אנחנו מסכמים כאן שנה משמעותית, שנה שבה מגפה עולמית שיבשה את כל אבני היסוד של החיים שלנו, כפי שאנחנו הכרנו אותם, וחייבה אותנו לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות שלנו, תוך כמובן התמודדות עם אתגרים ומשימות חסרי תקדים, גם בסביבה העסקית, גם בחיים הפרטיים של כולנו. כשאנחנו מסתכלים על השנה החולפת, ובמיוחד אנחנו משווים את הסביבה העסקית שאפיינה את הפעילות של הקבוצה בעת פרסום הדוחות הכספיים השנתיים שפרסמנו בחודש יולי שנה שעברה, לעומת הדוחות הכספיים שאנחנו מפרסמים אותם היום, אנחנו רואים את השינוי המשמעותי והחיובי שעברנו במהלך השנה האחרונה. השינוי הזה הוא בא לידי ביטוי כמעט בכל פרמטר, בין אם זה השווי של נכסי החברה, שראינו איך הוא עלה בחודשים האחרונים, ועדות חיה לכך ראינו רק עכשיו בהערכה התקנית של איתקה שפורסמה ביחד עם הדוחות, שנתנה הערכה לצופי החשבונאות של קרוב ל-1.9 מיליארד דולר, לעומת 1.2 בהערכה הקודמת. בין אם זה כמובן בשוויים של דלק קידוחים, בין אם זה במחירי האנרגיה כמובן, שאנחנו ראינו איך הם ביצעו תיקון משמעותי במהלך השבועות האחרונים, מהשפל שראינו במהלך שנת 2020, הגמישות הפיננסית של הקבוצה שהשתפרה דרמטית הודות למהלכים חשובים שאנחנו הצלחנו להשלים כל צוות ההנהלה במהלך השנה האחרונה, חיזוק של ההון של הקבוצה, ההון של הקבוצה לעומת הדוחות האחרונים עלה בכ-530 מיליון שקל לכ-2 מיליארד שקל לעומת הרבעון הקודם, נכון לסוף הרבעון הזה. כמובן הרווח שאנחנו הצגנו ברבעון הרביעי של השנה, רווח של מעל למיליארד שקל לעומת המחיקות שאנחנו ביצענו במחצית הראשונה בדוחות הקודמים של הקבוצה שפרסמנו, ההכנסות שעלו משמעותית, החוב הפיננסי שקטן בכ-3 מיליארד שקל במהלך שנת 2020, פירעון האשראי של הבנקים, עמידה כמובן בהתחייבויות מול האג"חים ועוד ועוד. בעצם אנחנו רואים איך הנקודת המוצא שבה אנחנו לא מתחילים את שנת 2021, אנחנו כבר נמצאים בעיצומה, אנחנו כבר רואות אותו בסוף הרבעון הראשון, של 2021, אבל לעומת הנקודה שבה אנחנו היינו בשנת 2020, כמובן הוא שונה דרמטית בצורה חיובית. האתגר העיקרי שהיה לנו במהלך השנה החולפת, והדוחות של היום מסכמים את השנה החולפת, והוא שעמד לנגד עינינו לאורך כל הדרך, היה לחזק את מבנה ההון ואת הנזילות של החברה, תוך כמובן נקיטת מהלכים להורדת המינוף ולשירות החוב. לשם כך אנחנו פעלנו בכמה חזיתות לאורך כל התקופה, אז כפי שכולם יודעים, אנחנו הצלחנו להוציא לפועל שורה של עסקאות מורכבות, בתנאים טובים, בלוחות זמנים קצרים, סך הכל מימשנו נכסים שאינם בליבת הפעילות בשווי של כ-3.4 מיליארד שקלים. העובדה שהעסקאות האלה בוצעו במחירים טובים ובתנאים טובים לקבוצה, מידע בראש ובראשונה על האיכות של הנכסים, וכמובן על היכולת שלנו למקסם ערך גם בעיתות קיצון, בדוגמה לתקופות שחווינו. אנחנו, כפי שציינתי מקודם, הורדנו משמעותית את היקף החוב. אנחנו פרענו פרעון מוקדם ומלא לבנקים. נכון להיום, קבוצת דלק, אפס חוב בנקאי לבנקים בישראל, לבנקים בחול, למעט חוב של 8 מיליון דולר ל-BNP, שהוא עומד להיפרע במאי הקרוב. סך הכל החוב הפיננסי של הקבוצה ירד במהלך שנת 2020 בכ-3 מיליארד שקלים, והחוב הפיננסי נטו ירד בכ-1.6 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים כאן על סכומים משמעותיים, שבעצם הפירעון התאפשר לנו בזכות אותם מימושים מוצלחים שביצענו במהלך השנה האחרונה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו. במקביל חיזקנו גם את ההון, גייסנו במהלך שנת 2020 היקף מצטבר של 450 מיליון שקל, כשאני שוב מזכיר שברקע אנחנו עדים לשוק תנודתי, למחירי אנרגיה נמוכים במהלך שנת 2020, בעיקר מלחמת המחירים שהשתוללה, מחירי הנפט באזור החודשים מרץ-אפריל 2020. הפעולות האלה שאנחנו ביצענו לצד ביצועים חזקים של נכסי הליבה שלנו, דלק קידוחים ואיתקה, שאת התוצאות שלהם אנחנו ראינו לפני ימים אחדים, והם באו לידי ביטוי כמובן גם בדיבידנדים משמעותיים שחולקו במהלך השנה האחרונה. שוב, אני מזכיר, שנת קורונה, חברות הבנות שלנו חילקו דלק נהנתה מדיבידנדים בהיקף של כ-900 מיליון שקל. כל אלה אפשרו לנו לחזק את ההון, לחזק את הנזילות של הקבוצה, להפחית משמעותית את החוב הפיננסי, וכמובן לעמוד בכל ההתחייבויות שלנו, למרות הפגיעה שספגנו בסביבה העסקית שבה אנחנו פועלים בגלל התנודתיות במחירי הנפט בשל משבר הקורונה. התוצאות שאנחנו מפרסמים היום הם בעצם מעידים בראש ובראשונה על האיכות של נכסי הליבה שלנו ועל הערך שהם מייצרים עבורנו. אנחנו מסכמים, ניקח את דלק קידוחים, מסכמים שנה טובה מאוד למאגר לוויתן, שנה שבה החלה הפקה מסחרית ממש בימים האחרונים של 2019, עם זמינות שהיא קרובה ל-99% בממוצע במחצית השנייה של 2020. זה הישג מרשים מאוד לשנת פעילות ראשונה, אני רוצה להזכיר, ועם השקה באמת מאוד מוצלחת של היצוא למצרים ולירדן, שהיווה במהלך השנה האחרונה למעלה מ-50% מכלל המחירות של המאגר בשנת 2020. ייצוא שכפי שרובכם זוכרים, היו לא מעט גורמים שפקפקו ביכולת ההתממשות שלו. אז לראות בסוף השנה את התוצאות ולראות שבעצם 50% מהמחירות של המאגר הם לטובת הייצוא, אז בהחלט זאת אינדיקציה חזקה וטובה וחשובה לגבי האיכות של הנכס. גם איתקה מסכמת מבחינתה שנה עם ביצועים תפעוליים חזקים מאוד. אמנם אנחנו ראינו ירידה במחירי האנרגיה במחצית הראשונה של 2020, מה שהוביל למחיקות משמעותיות ברבעון הראשון של השנה, אבל מבחינה תפעולית איתקה הוכיחה את היכולת שלה להמשיך ולעמוד בהיקפי ההפקה שהעריכה בראשית השנה, היקפים של כ-66 אלף חביות ביום, שזה בטווח התחזית, ולהפחית כמובן עלויות, להתמודד היטב עם משבר הקורונה, כולל תרומה משמעותית של אסטרטגיית הגידור שביצענו במהלך השנה החולפת ושתרמה לנו מאוד לתזרים של איתקה, וכמובן גם לחלוקת הדיבידנדים מהם נהנתה הקבוצה. הביצועים כמובן של איתקה אפשרו את אותה חלוקת דיבידנד של 120 מיליון דולר לקבוצת דלק בשנת קורונה, משמעותית גבוה מעל לצפי שיופיע אצלנו בתחזית של כ-50 מיליון דולר שחזינו בשנת 2020. אנחנו ראינו כמובן במהלך השבוע האחרון את דוח הרזרבות, את דוח המשאבים שאנחנו פרסמנו ביחס לאיתקה, ראינו שם עלייה משמעותית בהיקף המשאבים וכמובן בשווי התזרים המאובן שזינק לסכום של לשווי של כ-3.8 מיליארד דולר לעומת 3 מיליארד בדוח האחרון שהתפרסם ביוני, וגם בערכת שווי העדכני שנערכה לטובת הדוחות ליום 31 בדצמבר שפירפנו היום גם לדוחות הכספיים שלנו והצביע על עלייה חדה בשווי האקוויטי של איתקה לקרוב ל-1.9 מיליארד דולר, וכמובן נתון מאוד מאוד משמעותי שגם סייע לנו לקזז חלק משמעותי מהמחיקות שנרשמו בתחילת השנה בגלל ההפחתות שהיו באיתקה. אז אם אנחנו נקפוץ לשקפים שלנו, ובעצם אנחנו נלך לשקף מספר 3, שהוא בעצם למעשה השקף הראשון, הוא מדבר על המומנטום החיובי שהיה בפעילות שלנו במהלך שני הרבעונים האחרונים, בעיקר במחצית השנייה של 2020, מה שצריך להוביל ברבעון הזה לרווח C ברבעון האחרון של שנת 2020, רווח של קרוב ל-1.1 מיליארד שקל. זה לעומת הפסד של 311 מיליון שקלים ברבעון הרביעי לשנת 2019, הפער נובע ברובו מרווח של כ-271 מיליון דולר לאחר מס בגלל כתוצאה מעליית הערך של נכסי איתקה בים הצפוני, לעומת כמובן הפסד של 199 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. כחלק, כפי שטיינתי מקודם, כחלק מהאסטרטגיה שלנו להתמקד בנכסי הליבה וגם כמענה לצורכי השעה שהיה לנו בשנה האחרונה, אנחנו ביצענו שורה של ממושים מוצלחים, בסיכומו של דבר היקף הממושים של כל הנכסים של החברות ושל חברות הבנות, כולל האיגוח מתמליגי על מלוויתן, הם עמדו על יותר מ-3.4 מיליארד שקלים, אנחנו קיבלנו דיווידנדים משמעותיים של כ-900 מיליון שקלים, וגייסנו הון בכיף של 450 מיליון שקל, ובעצם הקטנו משמעותית גם את החוב, גם את החוב הפיננסי וגם את החוב הפיננסי נטו ב-3 מיליארד וב-1.6 מיליארד בהתאמה. יש לנו כמובן יעדים נוספים שאנחנו מתכוונים בטווח הזמן הקרוב לפעול כדי להשלים אותם, אפילו אני אגיד בטווח הזמן הקרוב מאוד, שנועדו לחזק את הנזילות ואת ההון של הקבוצה. במסגרת הזאת שווה אולי לציין את המסע ומתן המתקדם שאנחנו מנהלים כדי לקבל מסגרת אשראי בהיקף של כ-200 מיליון דולר כנגד השיעבוד של מניות איתקה. אני רוצה להדגיש שהמסגרת הזאת היא כמובן בנוסף לתהליך של ההנפקה של איתקה שאנחנו מקדמים. הצוותים של איתקה עובדים מול הרשויות כדי לקדם את התהליך של קבלת האישורים. הוגש כבר מכתב מקדים במסגרת התהליך, pre-eligibility letter, וזה בחזית של הים הצפוני. בנוסף לזה אנחנו דיווחנו לפני כמה ימים על חתימת הסכם מחייב למכירת הקרקע באקו תמורת סכום של 200 מיליון שקלים, עסקה מול הראל ותדהר שזה כמובן נחתמה בהמשך למזכר הבנות שחתמנו עליו לפני כחודשיים. אני חושב שההצלחה של הצעדים האלה ביחד עם צעדים נוספים שאנחנו מקדמים בימים אלה ממש, הם יאפשרו לנו להמשיך ולחזק את המאזן שלנו, להפחית את החוב הפיננסי, וצפויים גם להביא להמשך שיפור בדירוג החוב שלנו. אם אנחנו נעבור לשקף מספר 4, אז בעצם השקף הזה מדבר על ההפחתה המשמעותית בחוב הפיננסי שלנו במהלך שנת 2020. אנחנו בשנה הזאת, החוב, ההתחייבויות לבנקים ואחרים ירדו במהלך השנה הזאת בכ-2.2 מיליארד שקלים. כפי שציינתי מקודם, נכון לעכשיו אין לנו חוב למערכת הבנקאית, מלבד אותם 8 מיליון שקלים ל-BNP שאמורים להיפרע בחודש מאי הקרוב. ובעצם זה אשראי אחד, יש לנו עוד אשראי שהוא לא אשראי שלנו, חברת בת של BP, אשראי בעצם הלוואה שהייתה מ-BP שניתנת להמרה במניות של איתקה, ועוד מימון כנגד הנכס שלנו בהרצליה. הפירעון המוקדם של ההתחייבויות שביצענו לבנקים, פירעונות שביצענו לאגחים במועדם וכסדרם, הובילו, כמו שאתם יכולים לראות בשקף, לירידה של יותר מ-3 מיליארד שקל בחוב הפיננסי שלנו, וירידה, זה מדובר על ירידה של כ-33%, והחוב הפיננסי נטו ירד בכ-1.6 מיליארד שקלים. השיפור בהתנהלות הפיננסית שלנו הוא בא כמובן לידי ביטוי גם בהמשך ירידה חדה בתשואות של האגח. אנחנו ראינו שבחודש האחרון הם התייצבו על שיעור דו-ספרתי נמוך, מתקרבים לתשואות שלפני המשבר. בימים האחרונים חלק מהתשואות אפילו הגיעו מהסדרות, הגיעו לחד-ספרתי, לתשואות חד-ספרתיות. כמו שאנחנו יכולים לראות בשקף 5, יש שם ממש את הפריסה ואת הפער מהתשואות התלת-ספרתיות שהיו ב-1 באפריל, ממש לפני שנה מהיום, לעומת התשואות שנכון ל-30 במרץ, בעיקר של הסדרות ארוכות, וזה כמובן מעיד בצורה חדה וברורה על השיפור והאיתנות הפיננסית של הקבוצה כתוצאה מהפעולות שנקטנו בהן, וגם כמובן מהשיפור שחל בסביבה העסקית שבה אנחנו פועלים, אפרופו העלייה והשיפור במחירי האנרגיה. בשקף מספר 6, זה בעצם שקף שמתאר את המבנה של הקבוצה. אנחנו רואים איך בשנה האחרונה אנחנו פישטנו בעצם כחלק מאותו תהליך שעברנו בשנה האחרונה את המבנה של הקבוצה, מחזיקים בשלוש זרועות משמעותיות ואיכותיות בתחום האנרגיה, נפט וגז בים התיכון דרך דלק קידוחים, תמלוגי העל, נפט וגז בים הצפוני הבריטי דרך איתקה, ובכ-30% בדלק ישראל שעוברת בעצמה, כפי שגם ראינו בדוחות שפרסמה אליו, עוברת בעצמה תהליך בעצם של פיצול הפעילות והצפת ערך. אם אנחנו נעבור לתוצאות של הפעילות ההחזקות המרכזיות שלנו, כפי שמופיעות בשקף מספר 7, אנחנו בעצם יכולים לראות בתחום של הפקת הגז והנפט בישראל, גם כאן אנחנו מסכמים שנה, אנחנו רואים את כמויות המחירה, מתמקדים כאן בעיקר ברבעון הרביעי, רואים איך כמויות המחירה ברבעון הרביעי עמדו על כ-4.4 BCM, לעומת 2.6 BCM ברבעון המקביל, המחירות מלוויתן שעמדו על כ-1.9, לעומת 2.2 ברבעון השלישי של השנה. צריך לזכור שהרבעון השלישי הוא הרבעון החזק ביותר בגלל התקופה שלו, מדובר שם על עונת הקיץ, ולשם השוואה, אבל אם ניקח את הרבעון הראשון טרום השפעת הקורונה, אנחנו נראה שנמכרו מהמאגר 1.6 BCM, כך שאנחנו בהחלט רואים כאן שיפור רציף בהפקה, בביקושים ובמחירות של המאגר. המגמה הזאת דרך אגב נמשכת גם לתוך הרבעון הראשון, עם מחירות של 1.7 BCM בינואר-פברואר בלבד, כבר יותר גבוה מהרבעון המקביל אשתקד. סך הכל נמכרו ממאגר לוויתן 7.3 BCM במהלך שנת 2020, מהם, כפי שאמרתי מקודם, מעל 50% למצרים ולירדן. ההכנסות ברבעון הרביעי של דלק קידוחים עמדו על 685 מיליון שקלים. אנחנו מדברים כאן עלייה של 114% לעומת הרבעון המקביל, והאבידה צמח ב-72% ל-522 מיליון שקלים. הרווח הנקי שמיוחס לבעלי המניות עמד על 43 מיליון שקלים, לעומת 176 מיליון שקלים ברבעון המקביל. בעיקר פה זה עקב הפרשה לירידת ערך ממאגר תמר בהיקף של 94 מיליון שקלים לאחר מס, שזה בעצם מה שהשפיע על הרישום, עלייה בהוצאות המס, וכמובן הירידה, צריך לזכור, אנחנו ירדנו בשיעור ההחזקות שלנו בשנת 2020 בדלק קידוחים בהיקף של כ-5%. דלק קידוחים עצמה היא ממשיכה בפעולות שלה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המאגרים שלה. במסגרת הזאת היא בוחנת חלופה להגדלת כושר ההפקה, חלופות בעצם להגדלת כושר ההפקה של מאגר לוויתן בהיקף שנה בין 4-12 BCM בשנה. ממשיכה לקדם את תהליך האקספלורציה והפיתוח גם של אפרודיטה, וכמובן בנוסף היא מקדמת את המחירה של ההחזקות שלה במאגר תמר בהתאם לדרישות של מתווה הגז. היא פועלת גם ליישום מתווה אפשרי, לפיו יעברו הנכסים שלה, למעט הזכויות בחזקות תמר ודלית וים תטיס, לתאגיד אנגלי חדש, כנגד הקצאת מניות שתחולקנה למחזיקי יחידות ההשתתפות, ובהמשך לכך כמובן יבצע התאגיד האנגלי הנפקת מניות למשקיעים זרים, שירשמו למסחר בלונדון ובתל אביב. אנחנו כמובן רואים גם במהלך הזה פוטנציאל להצפת ערך נוספת וכוללת עבור הקבוצה. אם אנחנו נעבור לשקף מספר 8, נראה את התוצאות של איתקה, יחד עם רווח של 452 מיליון דולר לפני מס, שנרשם מעליית ערך הנכסים של איתקה בים הצפוני ברבעון הרביעי לשנת 2020. הרווח התפעולי לקבוצת דלק מהפעילות של הנפט והגז בים הצפוני עמד על 1.77 מיליארד שקלים, לעומת הפסד תפעולי של 370 מיליון שקלים ברבעון הרביעי לשנת 2019. הרווח הנקי עמד על 326 מיליון דולר, לעומת הפסד של 62 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2019. איתקה סך הכל תרמה הכנסות של 285 מיליון דולר ברבעון הרביעי לשנת 2020, לעומת 315 מיליון דולר ברבעון המקביל, שאז הוא כבר כלל את נכסי שברון. הירידה בהכנסות נבע בעיקר מהירידה שהייתה במחירי האנרגיה. התפוקה היומית הממוצעת ברבעון האחרון עמדה על 61,000 שווי רכביות נפט, וסך הכל בשנה על 66,000 חביות. כפי שאמרתי מוקדם יותר, במסגרת הדוחות אנחנו פרסמנו בחינה מעודכנת להשבת ערך לנכסי איתקה, לפיה השווי בר ההשבה של איתקה עומד על 1.878 מיליארד דולרים, כ-1.9 מיליארד, קרוב ל-1.9 מיליארד. מדובר כאן בעלייה חדה מאוד של כ-667 מיליון דולר, או 55% לעומת הערכת השווי הקודמת שהייתה נכון ל-30/6/2020, אז היא עמדה על 1.2 מיליארד דולר. עדכון הרזרבות בנכסים הקיימים הוא תרם כ-50% מתוך העלייה הזאת בשווי. זה נתון מאוד מאוד חשוב, משום שזה מדגיש את העובדה שבעצם עיקר העלייה בשווי נבעה כתוצאה מהגידול בהיקף של הרזרבות, ולא בגלל שינוי במחירים, מה גם שאני מזכיר שהמחירים שאנחנו לקחנו לטובת זה הם בעיקר המחירים שהיו קרוב לסוף השנה בחודש הראשון, ולא במהלך השבועות האחרונים. התוצאות האלה כמובן אפשרו לאיתקה להקטין את החוב הפיננסי שלה ואת הניצול של ה-RBL, את ה-Reserve Based Loan, כך שב-31.12 איתקה הקטינה את החוב שלה בצורה משמעותית, בירידה של בהיקף של כ-330 מיליון דולר, לעומת מה שרק שנה קודם לכן היא הייתה. תוסיפו לזה גם כמובן את הדיבידנד של 120 מיליון דולר ששולם במהלך 2020, בסך הכל מדובר בהפחתה של כ-450 מיליון דולר. בשקף מספר 9 אתם יכולים לראות את המאפיינים העיקריים של איתקה, כפי שציינתי, דוח הרזרבות שמראה על היקף רזרבות של כ-290 מיליון חביות נפט ברמת טופי וטוסי, כמובן צפי הפקה יומי שבין 60,000 ל-65,000 חביות ליום, או בין 22 ל-24 מיליון בשנה. אנחנו מדברים כאן על בין 12 ל-14 שנות הפקה, וכמובן שאחת המטרות המרכזיות שלנו היא להמשיך ולהגדיל את היקפי הרזרבות, כפי שקרה גם בשנה האחרונה. אנחנו רואים שבעקבות העלייה בהיקף הרזרבות יש ירידה בעלויות ההפקה. בהתאם לתחזית, העלויות ההפקה צפויות לעמוד על כ-14 דולר לחבית במהלך השנים 2021 עד 2023. וכמובן, בדוח התעודות והמשאבים האחרון שפרסמנו, אנחנו יכולנו לראות כמובן איך זה בא לידי ביטוי בשווי התזרים המאובן, שעלה בכ-800 מיליון דולר לעומת דוח התזרים הקודם שהיה ב-30 ביוני. שקף מספר 10 מסכם בעצם את התוצאות של קבוצת דלק ברבעון, דיברנו עליהם, הזכרתי גם את העלייה ברווח התפעולי, גם העלייה ברווח הנקי למעל מיליארד שקל ברבעון, וגם מראה ומציג את ההתפתחות של ההון העצמי שלנו בעצם משיא המשבר בעיקר ועד ה-31-12, ההון העצמי השתפר בכ-530 מיליון שקל לעומת הרבעון הקודם. אז בעצם לסיכום, אין ספק ששנת 2020 היא הייתה שנה מכל שנה אחרת, מכל הבחינות, וכמובן משנים קודמות שאנחנו הכרנו. הפעולות שאנחנו נקטנו בהם במהלך השנה האחרונה אפשרו לנו לעמוד ביעדים שהצבנו וכמובן להתמודד עם האתגרים שהיו. יש לנו עוד משימות ויש לנו יעדים להשלים אותם. אנחנו עובדים במרץ, כפי שאתם רואים, כדי לעמוד בהם. ואני חושב שהצלחנו להוכיח בשנה החולפת, אולי יותר מכל חברה אחרת, את יכולת האקסקיושן שלנו, יכולת הביצוע המאוד משמעותית שלנו, ואנחנו מתכוונים להמשיך בדרך הזו. אנחנו שיפרנו משמעותית את הגמישות הפיננסית שלנו, את הנכסים האיכותיים שעומדים לרשותנו כדי לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו, וזאת אולי הבשורה המרכזית והמשמעותית שאיתה אנחנו מגיעים היום עם סיכום שנת 2020 ושמסתכלים קדימה לשנת 2021. אין ספק שהמשך מגמת ההתאוששות של מחירי האנרגיה בשווקים, בין השאר לאור ההתרחבות של קמפיין החיסוני נגד קורונה, היא תתמוך בהוצאה לפועל של יעדי החברה וביכולת שלנו להמשיך ולהתקדם על פי התוכניות האסטרטגיות שלנו, כפי שהצלחנו לעשות בשנת 2020. אז אני רוצה להודות לכולכם שהייתם ושהשתתפתם יחד איתנו, לאחל לכם כמובן חג שמח, ואנחנו כאן לענות על השאלות שלכם. לימור, בבקשה.
תודה רבה, עידן. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. אני מזכירה, כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ואחת, במידה ואתם מעוניינים לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית ושתיים. אם אתם מחוברים או מאזינים באמצעות רמקול, תרימו בבקשה את השפורפרת או שתעברו לבויס רגיל לפני שאתם מקישים את הספרות. אני אסוף את שאלותיכם ואני אשוב. המתינו בבקשה דקה אחת. כן, תודה על ההמתנה. שאלה הראשונה מיונתן שוחט מלידר. יונתן, בבקשה.
תודה לימור, שלום לכולם. קודם כל חג שמח, ומעבר לברכות החג אז מגיעות גם איזה כמה מילים חמות, ברכות על התוצאות, ואני חושב שבייחוד בתקופה המאתגרת הזאת על עיצוב הספינה והמהלכים המרשימים שמנית אותה מידן, אז באמת ברכות על זה. עכשיו כמה שאלות ברשותכם, יותר משאלה אחת לימור. אז אני מתמקד דווקא באיתקה, אני מתמקד באיתקה ברשותכם. שאלה ראשונה שלי זה, עידן, אם אתה יכול בבקשה טיפה לפרט על אולי לוחות הזמנים שלכם למהלכים העוניים שאתם מתכננים באיתקה, בין עם החלפת החוב / הנפקה של איתקה בלונדון, מה בוצע עד היום, ובהקשר הזה גם האם הערכת השווי העדכנית של איתקה היא בעצם זו שתשמש אתכם כבסיס לקראת ההחלפה?
מצוין. אז קודם כל יונתן, חג שמח, תודה רבה על הדברים. ביחס לשאלות ששאלת, אז אנחנו למעשה, כפי שגם היה לאורך כל השנה האחרונה, אנחנו עובדים במקביל בכל החזיתות. אנחנו עובדים במקביל על התהליך של ההנפקה, ציינתי את זה, יש לנו את הצוותים של איתקה שעובדים, יש את העניינים הטכניים שצריך לבוא ולהשלים אותם. היעד שלנו, שהוא כמובן תלוי של יעד של השווקים, הוא לבצע כמובן את התהליך הזה בהקדם, כמה שיותר מהר, לנצל בעצם חלון הזדמנויות שיפתח בשווקים, כמובן בתמיכה של מחירי האנרגיה, שכמו שאנחנו ראינו הם עברו שיפור מאוד מאוד משמעותי, וכדי להגיע לשם אז יש את כל ההכנות המוקדמות שאנחנו עושים, ה-pre-eligibility letter לדוגמה זה חלק מזה, היועצים שמלווים אותנו בזה זה חלק אחר, וכל התהליך הזה הוא תהליך שבו אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו, הוא התחיל כבר לפני קרוב לחודש וחצי חודשיים, שאנחנו נכנסנו לתוך התהליך הזה ביתר סט ואנחנו ממשיכים להתקדם איתו. בהחלט, הדוח משאבים העדכני, הרי כדי שאנחנו היינו יכולים להתקדם גם עם התהליך, לרבות עם אותו תהליך של החלפה שאנחנו רוצים להציע באופן וולונטרי לאגב הליך של רישום למסחר, זה היינו זקוקים לדוח המשאבים, ודוח המשאבים האחרון שאנחנו פרסמנו אותו והנתונים והתוצאות העדכניות שלו בהחלט מאוד מאוד מעודדים ונותנים רוח גבית מאוד מאוד טובה, פעם אחת. פעם שנייה אנחנו מדברים כמובן על הערכת השווי. אני רוצה להדגיש, הערכת השווי שאנחנו צרפנו עכשיו היא הערכת שווי שנעשתה נכון ל-31/12 לצורכי הדוחות, לצורכי השווה. אנחנו כמובן עוד נבצע, ברגע שיש לנו דוח המשאבים ויש לנו את הערכה הזאת, יהיה קל יותר לבוא ולבצע גם הערכת שווי עדכנית שתביא בחשבון את מחירי הנפט הנוכחיים, ותוכל לתת לנו בעצם את אותו בנצ'מרק שאתה התייחסת אליו לצורך ההתקדמות עם תהליך ההנפקה. ולכן, לגבי שתי השאלות ששאלת, שאלה אחת, אנחנו נמצאים בעיצומם של התהליכים, אנחנו עובדים במלוא המרץ כדי להיות מוכנים ברגע שחלון ההזדמנויות הזה ייפתח. יש הרבה מאוד הנחות והרבה מאוד ניתוחים של שחקנים מתחום האנרגיה לגבי מה היעד, איפה יהיה היעד בשנת 2021 של מחירי הנפט. ראינו גם את התחזיות, אם אני זוכר נכון, גם שגולדמן שפרסמו שרואים את התחזיות באזור ה-70 דולר, יש כאלה שטוענים באזור ה-65, יש כאלה טוענים יותר. אנחנו בסוף היום רוצים לחכות לחלון ההזדמנויות ומאמינים שככל שקמפיין החיסונים, כפי שאמרתי, ילך ויצבור תאוצה, ואנחנו נראה את אירופה הולכת ויוצאת, מגדילה את קמפיין החיסונים ויוצאת ממשבר הקורונה, אנחנו נראה המשך התחזקות, מאמינים שנראה המשך התחזקות בסביבה הזאת שבה אנחנו פועלים של מחירי האנרגיה, מה שכמובן יתמוך בהוצאה לפועל של התהליך הזה, ופועל יוצא עוד פעם גם של הערכת השווי, הערכת שווי עדכנית, תעשה בהתבסס על דוח הרזרבות ועל דוח האימפרמנט שאנחנו עשינו עכשיו לטובת הדוחות הכספיים.
מעולה, אם כבר דיברת על, על הסכום בר השווה ועל, ועל הירידות ערך, יכול להיות שציינת את זה במהלך השיחה ופספסתי, אתה תוכל בבקשה לחזור במהלך 2020, כמה מחיקות היו, כמה חזר עכשיו, ובעצם איזה עוד סכום מוכר כסכום שהוא בר השווה וניתן להשיב אותו?
כן, אז סך הכל אנחנו ברבעון הראשון של שנת 2020, אנחנו רשמנו ירידת ערך אחרי מס של 667 מיליון דולר. מתוך הסכום הזה 216 זה היה בגין מוניטין. מוניטין, כפי שאתה יודע, אין ריקאברי. לעומת זאת על רכוש קבוע יש 451 היה בגין הנכסים. מתוך 451, נכון לעכשיו, אנחנו כבר החזרנו ברבעון הזה 271, נכון ל-31 בדצמבר. כך שסך הכל ההפחתה נטו בגין ירידת ערך נכסים עמדה היום, נכון להיום, על 180, בגין הנכסים על 180 מיליון דולר.
מעולה, תודה רבה.
כיוון שזה לא אומר שאי אפשר להחזיר מעבר לזה. אנחנו כרגע רק מציינים את מה שהיה ביחס להפחתה שהייתה.
הבנתי. עוד באיתקה, בייחוד לאור נקרא לזה הסביבה העסקית הטובה משמעותית ביחס ל... נקרא לזה גם לשנה שעברה וגם נקרא לזה לשיא משבר הקורונה שראינו באמת ירידה במחירי האנרגיה בעולם, נראה שעכשיו באמת הדברים מתנהלים יחסית על מי מנוחות ומחירי הנפט בהחלט מעודדים. אתם יכולים לשפוך קצת אור על נושא הגידורים באיתקה ואיזה שינויים בוצעו או מה האסטרטגיה הנוכחית בנוגע לגידורים באיתקה לשנים הקרובות או לפחות ל-2021?
כן, בהחלט. תמיר פוליקס, המנכ"ל הכספים של הקבוצה, יענה על השאלה. בבקשה, תמיר.
בגדול, לאיתקה יש מדיניות גידורים של 75% עד 75% מהחשיפה שלה. בשנת 2020 מזכיר שהיו בערך תפוקה של 23 מיליון חביות, שהם בערך 14.5 מיליון חביות נפט ו-8.5 מיליון חביות גז. ביצענו גידורים במהלך 2021 שבעצם משקפים כמעט 100% מהחביות נפט, במחיר ממוצע של בערך 47 דולר.
ב-2020 או 2021, אמיר?
אני מדבר על 2020.
אוקיי.
כאשר ב-2021 אנחנו גם בתוך מדיניות הגידורים שלנו, בוא נגיד ככה, סוגיית הגידורים היא סוגיה כבדה, כי מצד אחד אתה רוצה לשמור על רצפה מתחת לירידה מסוימת, ואנחנו ב-2020 היינו בערך במחיר ממוצע של 47 דולר. כאשר אנחנו בעצם שמרנו לעצמנו רק בעסקאות הפוטים, שבערך שיקפו כ-2 מיליון חביות, יכולנו ליהנות מאפסייד שהיה מעל 56 דולר שם. אבל בסך הכל, נכון ל-2021, אנחנו כמובן בהיקף גידורים יותר נמוך, ואנחנו נהנה שם מאפסייד יותר גבוה, ולא פרסמנו נתונים, אז זה נקודת הנחה שאנחנו בכיוון הנכון.
אוקיי, בסדר גמור, תודה תמיר. שאלה אחרונה שיש לי זה בנוגע לדוח תזרים מזומנים שאתם נוהגים לפרסם בדוחות שלכם. שוב, בנוגע לאיתקה, בשנת 2022 הנחתם חלוקת דיבידנד בסך 160 מיליון שח, אם אני זוכר נכון את המספר או לא מולי. זה קצת יותר מפי 3 ביחס לדיבידנד החזוי בשנת 2021 מאיתקה. יכולים להסביר בקצרה מה, על סמך מה זה מתבסס שהשנה תוכל לחלק, שאיתקה תוכל לחלק 50 מיליון ושנה הבאה היא תוכל לחלק כמעט פי 3 מזה?
כן, לאיתקה יש במסגרת האג"ח שהנפיקה יש קובננט שקובע שככל שיחס חוב לאיבידה הוא גבוה מ-1.3, אזי היא יכולה לחלק עד 135 מיליון דולר. מתוך ה-135 חילקנו 120, ולכן הנחנו כרגע שב-2021, עד שאנחנו לא מקטינים עוד את ה-RBL בגלל התזרים מזומנים החזק שיש לחברה, אנחנו נוכל לחלק רק את אותם 15 מיליון דולר העודפים, 135 פחות 120, זה נכון לכרגע. לגבי 2022, אז כבר אנחנו מסתכלים על תחזית הדיבידנד של איתקה, שהיא כמובן יותר גבוהה, וזה המספר שאתה רואה שם, היא מתבססת בערך על 75 מיליון דולר, פחות החלק שנקטין את ההחזקות שלנו בעת ההנפקה.
אני מבין. אז שוב פעם ברכות על על המהלכים המאוד חיוביים שעשיתם ועל חיזוק המאזן ובסיס ההון, ושיהיה חג שמח.
תודה רבה, חג שמח. השאלה הבאה שלנו היא מוולדימיר שליין מאלפא.
אהלן.
וולדימיר, בבקשה.
שומעים אותי?
כן, שומעים.
אהלן, קודם כל מודים לשמחה לכולם, באמת ברכות על השנה לא פשוטה ומהלכים בהחלט ראויים. אני רק רוצה לדייק לגבי מה שיונתן שאל, אתם כן פרסמתם לגבי עסקאות גידור באיתקה, ויש שם עסקה מוזרה בשם קולה, אז הייתי רוצה לשאול מה זה אומר, וגם אני רואה שכן פרסמתם לגבי פוט שיש לכם בסביב מחיר מימוש 56, לרבעון ראשון עד רבעון רביעי 2021, אז כאילו הייתי רוצה לדעת מה הפריסה של הפוט הזה, והאם כאילו אתם מתכוונים במחירים האלו, סך כל זה מחירים נוחים, האם אתם מתכוונים עוד להגדיל ולעשות זה, אבל זה ענית כבר לגבי זה שאתם לא מתייחסים, למרות שיש פה איזושהי התייחסות בדוח.
כל סוגיית ההג'ינג, כמו שאמרתי מקודם, זה משהו שבמדיניות של איתקה נבחרת יום שעה שעה. לגבי מה ששאלת, אכן נכון, יש עסקאות פוט שמחיר המימוש שלהם הוא 56 דולר, מה שאמרתי מקודם, שבסופו של יום, מעבר למחיר הממוצע שציינתי, עסקאות הפוט האלה מאפשרות לנו ליהנות מאפסייד מעל 56 דולר. לגבי עסקת הקולר, עסקת הקולר בעצם נעשתה ברבעון 3 או 4 של 2020, לכן היא לא מופיעה כחלק מעסקאות ההגנה עד 31 לדצמבר, והיא בעצם בטווח שבין 50 ל-62, אתה הרי קונה ומוכר אופציות קול ופוט, ואתה מגדר, אתה מוותר על איזשהו אפסייד כנגד העלאת ההגנה למטה. זאת אומרת, אנחנו מוגנים מתחת ל-50 וויתרנו על רווח של מעל 62, היום אנחנו באזור ה-64-65.
הבנתי, כלומר זה למעשה קנייה של פוט 50 ומחירה של קול 62, זה למעשה העסקה.
נכון.
הבנתי, תודה רבה, והפוט אני רואה שהוא על 5.5 מיליון חביות, ואיך הוא פרוס בין הרבעונים, כאילו איך הדגימות?
לא זוכר להגיד לך בדיוק כמה עשינו, זה לא ברבעונים, צריך לזכור שכל עסקאות ההגנה הן מקבילות לתפוקות שלנו, זאת אומרת שחלקם הן חודשיות בכלל.
הבנתי. אוקיי, והתוכניות העתידיות לגבי גידורים, אתם אומרים שאתם לא מפרסמים כרגע.
נכון.
אוקיי, עוד שאלה קטנה, קצת להבין יותר, לגבי ההחלפה של האג"ח במניות של איתקה. אתם בזמנו אמרתם שאתם התחלתם איזשהם שיחות עם המשקיעים, איפה זה עומד, איך זה עומד, אם זה ניתן לפרסום?
מה שאנחנו... אמרנו, אני מתחבר למה שאמרתי מקודם, אנחנו, זה חלק מהתוכניות והיעדים שלנו לטווח הזמן הקרוב, כדי שנוכל להתקדם עם זה, אנחנו היינו צריכים בעצם לפעול כרגע בשני שלבים מקדימים נקרא לזה, אחד כמובן להכין את כל התשתית של ההנפקה של איתקה, שזה מה שאנחנו עובדים עליו, דבר שני כמובן חיכינו לתוצאות ולנתונים, כי בלי הנתונים, לדוגמה דוח המשאבים, תזרים מזומנים מעוון והערכת שווי עדכנית שתוכל להתבסס על זה, אז אין לנו בעצם, אין לך הרבה כלים להתקדם. כרגע, once פרסמנו את הדוחות ויש לנו את דוח המשאבים העדכני ויש לנו את הדוח של האימפרמנט שאנחנו פרסמנו אותו היום, שעל בסיסו נוכל להכין הערכת שווי עדכנית, אז יהיה לנו את הכלים האלה ונוכל להתקדם קדימה גם עם הדבר הזה. ובהחלט להביא אותו כמובן להצעה באופן וולונטרי לכל מי שירצה להחליט ולקחת בזה חלק.
כלומר, אתם הולכים לפרסם מערכת שווי חדשה מבוססת על מחירי נפט הנוכחים?
התשובה היא נכונה.
אוקיי.
של המהלך הזה, כן.
תודה רבה וברכות, כמו שלום זה
נאמר. תודה, תודה רבה, אדוני. השאלה הבאה היא מבן ויינברגר. בן, בבקשה.
כן, היי, שלום לכולם וחג שמח, מצטרף לברכות, ויש לי כמה שאלות קטנות. אחד, עשיתם הערכה שהתפוקה באיתקה תהיה 60,000 עד 65,000 חביות ליום בשנתיים הקרובות, שזה אפילו קצת ירידה, היה כבר 68 ויותר, וגם אם אפשר להסביר קצת מה התוכנית להגדיל, כולל כניסה לאנרגיות ירוקות, שהיה איזשהו דיבור על זה או פרסום כזה או אחר. וחוץ מזה יש לי עוד שתי שאלות קטנות, אם אפשר.
אוקיי, בטח. אז קודם כל אלף ניתן איזשהו משהו כללי. ברמה של איתקה, איתקה כרגע היא, הנתונים שאמרת, בין 60,000 ל-65,000 חביות ביום, זה ביחס לתוכנית העדכנית, כמו שאנחנו ראינו כמובן מן הסתם היו שינויים בסביבה העסקית, ולכן בהתאם לזה היא גם פרסמה את התחזית שלה לשנתיים הקרובות. יחד עם זאת, וזה צריך לזכור, בשנה האחרונה היא הייתה בתחזית הגבוהה, ברף הגבוה של התחזית שלה, פעם אחת, פעם שנייה לזכור את הגידול שהיה ברזרבות שלה, ששוב זה מעיד בסוף היום על האיכות המאוד מאוד משמעותית של הנכסים של איתקה. ולכן, מבחינת איתקה, המטרה שלה להגדיל את הרזרבות, בין אם זה בצורה אורגנית, בין אם זה ביחס אורגנית, אני מתכוון מתוך הנכסים שלה, כפי שקרה דרך אגב במהלך השנה האחרונה, בעלייה שאנחנו ראינו, וזה בא לידי ביטוי בדוח הרזרבות, שנתן היקף רזרבות של, אם אני זוכר נכון, קרוב ל-290 מיליון חביות, וזה אחרי עוד ההפקה, שהייתה במהלך המחצית האחרונה של שנת 2020. זה פעם אחת. פעם שנייה כמובן גם עם גידול מסביב לאיתקה, עם אפשרויות והזדמנויות שיש מסביב שיוכלו להגדיל את ההפקה, וזה כאילו החלק המשלים. מה שקשור לעניין של האנרגיות המתחדשות והאנרגיות הירוקות, אז אנחנו בהחלט ברמה האסטרטגית שלנו, מתוך הסתכלות קדימה, אנחנו נרצה לבוא ולצד הפעילות מה שנקרא המקורית שלנו, המהותית שלנו, המרכזית, גם לראות איך אפשר לפתח פעילות שתהיה פעילות סינרגטית לזה, בתחום של האנרגיות המתחדשות, עם דגש כמובן על משהו שיש לנו בו added value. למה הכוונה? היום אנחנו רואים את הנהירה, הרבה הולכים לתחום של אנרגיות מתחדשות, כל אחד הולך, שם טורבינת רוח, מוציא איזשהו משהו, והוא בתחום הזה. אנחנו רוצים ללכת למקום שבו לנו, לחברות הבנות שלנו, שאומר לנו זה ברמת כל הקבוצה, כמובן עם חברות הבנות, יש להם יתרון ויש added value בכניסה. לדוגמה, כפי שאתה גם ציינת, הנוכחות בים הצפוני. אנחנו יודעים שהים הצפוני זה מקור ומוקד מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי בתחום הזה. אנחנו רואים שיש שם עידוד של הרבה מאוד גופים והרבה מאוד שחקנים שיכולים להיכנס. אנחנו ברמה של איתקה נמצאים באזור הזה, נמצאים בתחום, יש לאיתקה ידע, יש לאיתקה צוות מקצועי מצוין, במיוחד כמובן גם אחרי שהתבצע התהליך של הסינרגיה ביחד עם שברון, והנוכחות הזאת שלנו שם נותנת לנו, מקנה לנו ערך מאוד מאוד משמעותי ויתרון משמעותי באזור הים הצפוני, לרבות בתחומים האלה. אז כן, הבחנו את הדבר הזה כחלק משלים להמשך הפעילות, ושוב כמו שאמרתי, במקומות שבהם אנחנו נוכל לתרום ולהביא לידי ביטוי את הערך המוסף שלנו, שכבר היום קיים לנו, כפי שאמרתי, בין השאר בנוכחות שלנו שם ועם הצוות המקצועי שפועל במקום.
אוקיי, תודה.
תודה.
שאלה שנייה, הערכת שווי גזרה שווי של 1.9 לאיתקה לפי מחירי האנרגיה של שהנחתם בסוף, ב-31 לדצמבר, כשברור שמחירי האנרגיה עכשיו יותר גבוהים ולכן זה צפוי להיות יותר, ויחד עם זאת בחרתם להעלות ערך חזרה רק של 271 מתוך ה-450 האפשרי, והשאלה היא למה.
מדבר תמיר, בעיקרון צריך לזכור שהשערוכים הם פונקציה של החשבונאות. החשבונאות מאפשרת לנו לעשות ריקאברי רק בגין בעירות שבעבר נעשה בגינם הפחתה. ככה שאם אתה לוקח את כל עליית השווי של 600 ומשהו מיליון דולר, בין ה-1.2 מיליארד דולר שהיה בסוף 19 להיום, ואתה מוריד משם את הערכת השווי בגין בעירות חדשות, שזה בערך 200 מיליון דולר, ואתה מוריד את המס, ויש 40% מס בבריטניה, אנחנו מגיעים לאותה 271 מיליון דולר, שלצערנו זה המקסימום שאנחנו יכולים לשערך כרגע. אלא אם כן,
ובאיזה סנריו אפשר יהיה לשערך חזרה את ה-180 הנותרים?
עלייה נוספת, עכשיו אמרת משהו שקשור למחירי הנפט, אני רוצה לציין ש-85% מעליית השווי זה לא מחירי נפט, זה בעיקר מולקולות באדמה, זה ממש רזרב. ולכן אני אומר, אם יהיה לנו המשך עליית מחירי נפט בגין בעירות שהופחתו בשנה קודמת, נוכל לעשות ריקאברי נוסף.
אוקיי. תודה.
בבקשה.
תודה רבה
לך, חג שמח.
טוב, תודה רבה לכולם. זמננו תם להיום. אני רציתי להודות לכם שהצטרפתם אלינו. אני מזכירה שתהיה הקלטה של שיחת הוועידה שתעלה בקרוב לאתר קשרי המשקיעים שלנו. כמובן שאם ישנן שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל שעה ובכל זמן, כפי שאתם נוהגים לעשות. תודה רבה, יום נעים וחג שמח. להתראות.
תודה.